כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שמחים שאתם איתנו לתוכנית אחרונה, לשבוע זה. אחרי זה נחזור, אל תדאגו. אתם יכולים להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, ביישומון כאן אודי, באתר, מה עוד? ספוטיפיי, משום מה היה לי נטפליקס בראש, אבל אנחנו עדיין לא בנטפליקס, גם לשם אולי נגיע. איתנו באולפן עומר מנחם שליט וכן עוז שעל ההפקה והביצוע הטכני, ושלום גם לך, מאיה.
שלום וברכה, אנחנו נדבר היום עם ערן ליטווין שלנו מכאן ג' על הנובלה הגרפית הרצל, היסטוריה אירופאית, שיצא עכשיו בהוצאת פרדס. נדבר גם עם אורי קץ, שהספר שלו, האיש שנתקע לו הפרצוף הזועף, יצא לאחרונה בהוצאת כתר.
חד ספר.
כן, זה ספר מדהים. זה ספר כזה שאני שמה לב לאיזה רחש מסביבי של האנשים שקיבלו אותו ראשונים, שזה מבקרים,
כן.
שהם כולם די נדהמים ממנו.
אני נדהמתי ממנו. אתה, בהתחלה אתה מתחיל, קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני רציתי לדבר עם אורי יצחק קץ כשקראתי את התוכן. ראיתי את התוכן של הספר הזה ואמרתי, טוב, זה בן אדם שחייבים לדבר איתו.
תתאר למאזיננו את התוכן, אם אתה כבר התחלת.
בסדר, נקריא לאנשים את התוכן, הנה זה ככה זה הולך. האיש שנתקע לו הפרצוף הזועף, פרק אחד, ואז יש תת פרק. הפרצוף הזועף נתקע אצל הרופא והתלבטות. ואז, סופר מחפש סגנון, פתח דבר מעט האורך. פתח דבר מעט אורי יצחק קץ, גרסה רזה. ואז, האיש שנתקע לו הפרצוף הזועף, פרק 2. ואז פתח דבר מת, אורי יצחק קץ, הגרסה רזה שמתארכת. פרק 3, ואחרי זה פתח דבר מת, אורי יצחק קץ, גרסה שרזה היא כבר לא. סופר מחפש סיפור, פוסט מבלוג. מת אורי יצחק כהן, אורי יצחק קץ, ופשוט, אתה קורא את זה ואתה אומר, מה לעזאזל מתחולל כאן? אתה לא מקבל לפעמים תשובה כשאתה מתחיל לקרוא.
זה ספר מאוד מעניין, מאוד מורכב, מאוד חכם. נדבר עם אורי קץ עוד מעט על הדבר הזה.
נדבר על כל זה. ראשית, נחזור לביקורת שכתבו לפני כבר איזה שבועיים בניו יורק טיימס על התרגום לאנגלית של העיבוד הגרפי של יומנה של אנה פרנק, שעליו חתומים כמובן ארי פולמן ודוד פולונסקי. מבקרת שם רות פרנקלין, בצדק היא פותחת עם הסבר שהסיפור של אנה פרנק הוא כל כך ידוע לרבים כל כך, עד שהניסיון לחדש בו נראה מיותר ובלתי אפשרי. זה פתיחת, נקודת פתיחה לא מדהימה, והיא מתארת איך העיסוק בדמותה של אנה פרנק והניסיונות לטפל בסיפור הזה ולעשות כל מיני עיבודים חדשים ליומן שלה הפך לפעמים לביצה תובענית שאליה היא אומרת נכנסים באומץ פולמן ופולונסקי.
היא כותבת שמדובר בעבודת אומנות מרהיבה וכובשת, אלא שלמרבה הצער היא כותבת, היצירה הזאת מוכתמת בכמה בחירות פרשניות שנויות במחלוקת. היא מציינת שם את הפתיח של ארי פולמן, שלפיו עיבוד מדויק של הטקסט היה יוצר ספר של 3,500 מילה, ומציינת שבמקרים רבים זה גרם לפולמן לסטות מהטקסט המקורי, לאחד רשומות יומן, לעמוד אחד, להשתמש בשפה נגישה ודרמטית יותר מהמקור. האיורים, לעומת זאת של פולונסקי, מפליאים להשלים את החסר, מחליפים את הטקסט שנחתך החוצה.
כן, היא אומרת שם שהסוגה הזאת היא, של הרומן הגרפי, של העיבוד הזה, מאפשר להומור של היומן, של אנה פרנק, לזרוח. זה אספקט שהיא טוענת שהרבה פעמים מתעלמים ממנו, כשמדברים על היומן הזה. למשל, היא מציינת שם את המתחים, מתחים בין משפחת פרנק למשפחה שאצלהם מסתתרים, שנותנים, המתחים האלה נותנים לאנה פרנק חומר רב, שנעשה בו שימוש פורה לדבריה ברומן הגרפי. היא מזכירה למשל איור של מעיל פרווה של אם המשפחה הזאת, שדוד פולונסקי צייר עם ארנבים חיים, שאחד מהם גם מדבר. היא מזכירה למשל את היחס של אנה פרנק לאוכל, ואת האופן הסטירי שבו היא נותנת טיפים תזונתיים, זאת אומרת, ביחס להיעדר המזון או המחסור במזון שהם סבלו ממנו. גם פה היא חושבת שהיורים עשו עבודה טובה, כשבארוחה אחת הם משתתפים מצוירים כבעלי חיים לפי היחס שלהם לאוכל.
נכון, היא מזכירה במיוחד את האופן שבו הסוגה של הרומן הגרפי מאפשרת לבטא את הפנטזיות והרגשות של אנה פרנק. דוגמה לזה היא השימוש של ארי פולמן בציטוט מדויק מהיומן. הציטוט, כיצד אנו שכל רכושנו, מתחתוני ועד מברשת הגילוח של אבא, הכל בלוי וישן, יכולים לקוות לחזור למצבנו לפני המלחמה. כשהאיור מתאר את המשפחה כקבצנים ברחוב מהודר, שעוברים והשבים מתעלמים מהם. בעמוד שבו איור של הרגשות הסוערים של אנה היא מצוירת כדמות מהציור הצעקה של מונק, וכשהיא נדרשת לביטוי רגוע יותר, היא הופכת לדמות של קלימט.
עוד היא אומרת, שזה דבר שגם אני כאילו דיברנו עליו כאן, בתוכנית הזאת, שהסוגה הזאת של הרומן הגרפי כל כך יעילה ויש משהו כל כך נגיש, שאפשר בקלות לדמיין כיצד הגרסה הזאת המאוירת מחליפה את הגרסה הרגילה של היומן בבתי ספר למשל, או אפילו בקרב קוראים צעירים בכלל. ודווקא בגלל זה היא חושבת שזו טעות מבחינת היוצרים לא להסביר את הבחירות שהם עשו, כמו למשל במקרה של הדרך שבה הם ציירו את המחנה, שאומנם עשוי להתאים לאיך שאנה פרנק תפסה אותו, כי היא לא ידעה בדיוק איך נראה המחנה, אבל...
מחנה ריכוז.
כן, כמובן, מחנה ריכוז, אבל היא אומרת, רות המבקרת, שהאיור הזה עשוי לקבע איזשהו דימוי שגוי אצל קוראים בלתי מיודעים לגבי מה שמתחולל במחנה ריכוז, ובעיניי זו טעות של ממש בביקורת שלה. כי אני חושב שמה שהם עשו, ארי פולמן ודוד פולונסקי, זה יצירה בפני עצמה, יצירת אומנות בפני עצמה. וככזו היא לא צריכה לחשוב כל הזמן על הפדגוגיה של הקוראים, שילכו המטרה של הדבר הזה אולי זה שילכו והתעננו בסוגיה, ולא יסתפקו בציור.
אם המטרה היא שהם ילכו והתעננו בסוגיה, זה כבר מטרה פדגוגית.
לא, אני אומר בהקשר של הסוגיה הספציפית הזאת, אני חושב של ארי פולמן ודוד פולונסקי, כשהם עושים את העיבוד הזה, לא צריכים בהכרח לחשוב על אוי ואבוי, המחנה לא מצויר כמו שצריך.
בעיני המבקרת הזאת, רות פרנקלין, ההחמצה הגדולה של הרומן הגרפי, היא אי הייצוג של אנה פרנק ככותבת. היא חושבת שהרומן הגרפי לא מתמקד מספיק בנקודה הזו, ומקבע את התפיסה של אנה פרנק כנערה שסתם כתבה יומן. בעוד שלדבריה, הטקסט היה הרבה יותר מנוסח ומחושב, ואנה יעדה אותו לדברים אחרים. ציטוט, כאומנים הם חייבים להבין כמה חשוב להכיר בהישג של אנה לפי הגדרתה שלה, כפי שהיא התכוונה. הספר שלהם נוצר באופן מבריק ויפהפה. למרבה הצער, הוא מזלזל בכותבת יוצאת הדופן שעומדת במרכזו. זה הציטוט שלה, בעיניי כמובן שזה שטויות. אנה פרנק הייתה בדיוק הדבר הזה. היא הייתה נערה שכתבה יומן, אולי הייתה נערה אינטליגנטית במיוחד שכתבה יומן. הכוח של היומן שואב ממה שקרה לאנה פרנק, מהאופן שבו היא סיימה את חייה וכל הדבר הזה. אז גברת פרנקלין פה מאדירה קצת את מה שאין צורך בו. היא הייתה ילדה שכתבה יומן, זה בסדר גמור.
אני בכל מקרה ממליץ לקרוא פשוט את הרומן הגרפי הזה, שבעיניי הוא מאוד מאוד מעניין, וזה יפה לראות את זה.
קיים כמובן בעברית גם, כן?
ברור, בוודאי. הוא משלנו. אנחנו נשאר אחרי השיר עם הסוגה הזאת של הרומן הגרפי, ואפילו רומן גרפי שעוסק בהיסטוריה יהודית. התחלנו בלדבר על העיבוד הרומן הגרפי של יומנה של אנה פרנק, ובאמת יש... פריחה מטורפת של הסוגה הזאת, של גם רומנים גרפיים עצמאיים וגם כאלה עיבודים לרומנים גרפיים. אפילו הדוחות של אסון התאומים, הדוחות אלפי מילים, עשרות אלפי מילים שעובדו לרומן גרפי, ספרי כלכלה יוצאים לאור בגרסה גרפית, וגם הרצל שלנו, חוזה המדינה, זוכה לכבוד. לכבוד הזה בנובלה גרפית שנקראת הרצל היסטוריה אירופאית, יצא לאחרונה בהוצאת פרדס. כתבו את זה קמיל דה טולדו ואלכסנדר
פבלנקו.
תרגמה את זה דורית דליות מצרפתית, והספר מתחכה אחר ההיסטוריה היהודית באירופה באמצעות דמותו של בנימין זאב הרצל. ומי שקרא את הספר ויספר לנו עליו הוא ערן ליטווין שלנו מכאן ג'. שלום ערן.
אהלן.
אז מה יש בספר הזה?
אז תראו, מדובר בספר אב קרס. אני לא אעשה ספוילר, אבל אני אספר שבעמוד הראשון של הספר הכותב מתאבד. אם זה בתחילת הספר, זה כבר לא ספוילר, נכון?
לא רחוקים. רואים את דמו שפוך על שולחן העבודה שלו.
וראשו שמות, אנחנו מבינים שזה בעצם ספר שהולך אחורה.
אם אנחנו מדברים על היסטוריה יהודית, אז הסוף לא משהו, כאילו.
הסוף לא משהו, זה ייגמר בבכי. אז השם הוא קצת מתה, כי הספר הוא נעזר, הוא רותם את הסיפור של הרצל, של לספר איזה סיפור, אבל זאת לא ביוגרפיה, זאת אומרת, זה לא הרצל נולד ב, גדל ב, למד ב, כתב וכך הלאה. מה שיש כאן זה בעצם שני סיפורים מקבילים, איליה ברוצקי זה שם הכותב, והוא בעצם מספר את סיפור חייו, ובמקביל אליו חייו של הרצל, ושניהם בעצם עושים שני דברים שונים עם תחושת אובדן.
כלומר, הכותב והרצל.
הכותב והרצל, ואני אתן קצת רקע.
כן.
איליה ואחותו אולגה הם ילדים בסוף המאה ה-19 בתחום המושב בפולין, ובגלל הפרעות הם מתחילים לנדוד לכיוון וינה. חיים בעוני נורא, והציורים מאוד יפים שתכף נדבר עליהם, מתארים זה מאוד יפה. הם מגיעים לוינה, ובגלל הדלות אולגה מתחילה לשיר ברחוב, כקיבוץ נדבות. ואיליה, שהוא ילד מאוד מאוד שתקן ומופנם, וכמעט בלא מדבר, בעצם חושבים בו שהוא אילם אפילו, כנראה מתוך מופנמות, אבל הוא לא אילם באמת. אולגה בעצם היא זאת שמתווכת עבורו את העולם, היא זאת שדואגת לו, היא זאת שעוזרת לו מול אנשים, הוא לא יודע לעשות זה בעצמו, ולכן היא דמות מאוד מאוד מרכזית בחיים שלו. איליה מתחיל לעבוד בסטודיו לצילום, וזאת הפעם הראשונה שהוא פוגש את הרצל. הרצל בא עם המשפחה שלו כדי להצטלם שם. זה היה דבר נהוג, לבוא לצלם, להצטלם צילום חגיגי כזה. ובעצם מהרגע שהוא מתוודא להרצל, הוא עוקב אחריו שהוא התחיל ככותב וסטיריקן וכתב מחזות ועיתונאי וכל הדברים האלה. והוא עוקב אחריו. והספר בעצם מתעד שני אנשים, הרצל ואיליה, עם תחושת אובנן. אחותו אולגה נוסעת לארצות הברית, עם חבורת השירה הזאת, הוא נשאר בווינה, מתגלגל לעבוד בסטודיו לצילום, הוא עובד כאדם בוגר גם בסטודיו לצילום אחר כך, זאת עבודתו, וגם הרצל מאבד את אחותו. בעצם שניהם חווים אובדן, ואיליה כל הזמן מסתכל על מה הרצל עושה עם האובדן הזה. הרצל לוקח את האובדן הזה ובונה עם זה חזון להקים מדינה, רותם את הציונות, הולך לטיפול אצל נורדו, שהיה פסיכולוג, אני לא ידעתי את זה, והם שניהם זוממים את העניין הזה של הציונות. נורדו מאוד מאוד מאיץ בו ללכת עם הרעיון הזה, כי הם כל הזמן באיזה משברים, איך נעשה את זה, זה גדול, כל הסיפור. אז בואו, אני רוצה לקרוא לכם קטע.
כן.
כי בטקסט כל הזמן איליה מתייחס לעניין של האובדן, מה הרצל עושה, מה אני עושה. אז איליה כותב, כולנו חיים עם החסר, עם חסר של מישהו, של יד, של גוף, והחסר הזה יכול לגרום לנו לעשות מיליון דברים. אנחנו יכולים לטמון אותו, לשכוח אותו, אנחנו יכולים להפוך אותו למבצר או לארץ, אנחנו יכולים להקדיש לו יצירה או דממה. מבחינתי, באותו רגע עדיין לא ידעתי מה אעשה בזכרה של אחותי. ושניהם בעצם מתמודדים עם הדבר הזה, עם האובדן, וזה בעצם המהות של הספר. איך, אולי אפילו זה מין אלגוריה על היהדות. היה שטטל, הייתה שואה, מה עושים עם זה עכשיו? ממשיכים להיות מסכנים או הולכים עם זה הלאה?
אז אפשרויות הן או להתאבד, או להקים מדינה. זה בעצם מה שאמרו ליהודים.
בעצם, וזה בעצם הספר. נגיד משהו על היהורים.
כן.
השקעה מטורפת. 300 ומשהו עמודים. אני עשיתי איזה חישוב מהיר. יש גם כ-1,300 סצנות של קומיקס. השקעה פשוט נפלאה. הוא צייר ממש מצוין. אני מאוד מאוד אוהב קומיקס, ולכן גם החיבה הזאת לרומן גרפי קיימת אצלי. אני חושב שזה עושה עבודה אחרת, מה שספר פרוזה רגיל עושה. זאת שפה של ילדים, אבל לא עבור ילדים. הילד שלי לא יכול...
הספר זה לא מיועד לילדים.
בכלל לא. אפילו לא לנוער. זאת אומרת, יש פה ממש תובנות של אדם מבוגר. השקעה מטורפת, ממש.
מי זה המשוגעים האלה שיצרו את היצירה הזאת? זה קצת שיגעון, לא?
אז הכותב, הוא לא עשה איזה משהו שאני... הוא במאי, והוא חי בברלין, והוא עושה דברים...
למה היה לו עניין בהרצל? כי בכל זאת צריך איזה עניין בהרצל פה.
לא הצלחתי להבין למה דווקא הדמות הזאת. דווקא פבלנקו, המאייר, הוא איש מאוד מעניין, יש לו בלוג מאוד מעניין, חפשו אותו. הוא אייר את הסיפור של הגולם והחיים של מרק שגל. זאת אומרת, יש לו כנראה איזה קרבה לעולם יהודי, אני לא יודע אם הוא יודע בעצמו אפילו.
איזה מין הרצל עולה פה מהסיפור, מהדמות הזאת של הרצל?
הרצל הוא איש הזוי, הוא איש עם סערת נפש פנימית, עם חוסר שקט פנימי. אני אגב לא בטוח שזה רק קשור לאחותו, אני חושב שזה קשור לאיזה משהו פנימי אצלו. הוא מצטער כי יש מאוד מאוד מתוסכל שההצגות שלו והכתיבה שלו בעיתונות לא זוכה לאהדה רבה, והוא מאוד מאוד מתוסכל מזה. יכול להיות שהצנות הייתה איזה אפשרות בשבילו לצמוח ולהתבלט. יש פה איזה כל מיני היבטים פסיכולוגיים. קצת מפוספס, אני חייב להגיד, צלחתי 300 ומשהו עמודים, הסיפור, איך נגיד, הציורים טובים מהסיפור.
באמת?
שזה קצת מעליב, אני חושב.
תסביר, מה היה שם?
יש שם את כל ה... לא יודעת מה, את החיים האישיים של הרצל, את העניין עם הילדים שלו, את מה שקורה, את הטרגיות הזאת.
כן, יש שם...
את החיבה שלו לזונות, כל הדבר הזה.
יש הצצה לעולם הזה, יש אפילו סצנה של סקס באמת, שהרצל הולך לזונה, הוא גם חסר עניין בעניין הזה. הספר הוא כל הזמן בפלשבקים, איליה והרצל, זאת אומרת, אין פה איזה רצף, זה לא שהחיים של הרצל מסופרים כאן, אז יש כאן פלשבקים, הולך להצגות, נפגש עם נורדאו, משפחה וכאלה. משהו בסיפור לא מחזיק מים, זאת אומרת, כאילו על הנייר נשמע רעיון טוב.
זה כמו מדינת ישראל. על הנייר נשמע רעיון טוב.
אני חושב שכשאתה קורא בספר הזה, ואני לא הגעתי אל סופו, אתה מקבל תחושה באמת מאוד דידקטית. אתה מקבל תחושה שלא הסיפור עניין את המחבר, אלא רצון להעביר איזשהו מסר. ואני חושב שברגע שיש אידיאולוגיה ורצון להעביר מסר בפרוזה, זה מתכון לאסון הרבה פעמים, כי אז אתה מתעניין באג'נדה ולא בסיפור. זו הייתה התחושה האישית שלי. באמת הציורים מאוד מאוד יפים, אבל פחות או יותר...
אני מסתכלת, ומה שאני יכולה להגיד על הציורים האלה, זה שהם מאוד אגמומיים. הכל פה מאוד מאוד אגמומי.
הסיפור מאוד אגמומי. זאת אומרת, קודם כל זה קורה באירופה, מושלגת הגשומה והכל חורפי וקודר, אבל גם איליה בעצמו הוא איש מאוד מאוד קודר, עם שרת נפש מאוד מאוד גדולה. זה סיפור קודר.
למה הוא מתאבד בסוף? לא יכלו לסדר לנו...
לא, לא הצליחו. זאת אומרת, הרצל...
אם אנחנו מדברים על האיחוד הזה בין הסיפור האישי לסיפור הלאומי, אז באמת, כאילו, הוא אומר פה משהו מאוד מאוד היום ונורא על
העתיד
שלנו.
כי מצד שני, יש את הרצל שעם כל שרת הנפש הצליח בדמותו לייצג משהו שאתה יודע, עד עכשיו לפחות מצליח במובן מסוים, איליה לא שורד, זאת אומרת, האיש שלקח על עצמו את השטטל והצער, ולא הצליח לצמוח מתוך להיות מין אוף חול כזה, הוא לא שרד, והרעיון של הרצל כן שרד, הרצל נפטר בגלל מחלה, הכותב איליה מתאבד בשנות ה-30, הרצל נפטר ב-1904, זאת אומרת, היה לי איליה הרבה זמן לבד, עם הדבר הזה, יש קסם ברומן גרפי, אני זוכר את זה כשנפגשתי במאוס, השפיע עליי מאוד מאוד חזק, זאת אומרת, אם אתה מביא סיפור טוב, ואתה מביא נוסחה נכונה, זה וואו, זה מנצח.
אז זה לא עושה את זה כנראה, בסדר?
אני מצטער, כן, הציורים נפלאים, הסיפור...
לא עובד לך, אנחנו מסיימים עם איזה שיר?
כן, בחרת לנו שיר, מה?
אז הנה דוגמה למישהו שרתם את הדמות של הרצל דווקא למסר מדליק בעיניי, יעקב רוטבליט ויהיה רוזנבלום, ורבקה מיכאלי שר את בנימין זאב, וזה מין שיחה כזאת עם הרצל המדומיין, תראה ותגיד האם זה מה שחזית, זה מה שרצית.
לטובת מי שכן רוצה להציץ, נזכיר, הרצל, היסטוריה אירופאית, יצא עכשיו רומן גרפי בהוצאת פרדס.
אנחנו נדבר עכשיו על הספר שהתחלנו איתו, ספר חדש שרואה לאחרונה, נגיד רומן, למרות שזה משהו כביר יותר מזה באיזשהו אופן, האיש שנתקע לו הפרצוף הזועף. ספר הביקורים של אורי יצחק כץ, שיצא בהוצאת כתר, יש שם מרבוב של עלילות וז'אנרים וטכניקות כתיבה, והוא עוסק במידה רבה במעשה הכתיבה עצמו, מתפקע מרוב עושר בתוכן וסגנון. אורי יצחק כץ, הוא גם מצחיק אגב.
מאוד מצחיק.
נכון? שזה מאוד משהו מצחיק. מאוד, אתה יודע, בספרות העברית כבר נפרדו מהומור באיזשהו אופן.
הקטע הוא שאתה צוחק, ואז אתה צריך לקרוא את המשפט עוד פעם, אחרי שצחקת, כי אתה אומר לך, אוקיי, אני מרגיש שיש פה עוד משהו. זה ספר
כל הזמן אתה מרגיש שיש שם עוד משהו.
כן, אתה לא יכול להרשות לעצמך רק לצחוק. אתה צריך כל הזמן לבדוק את עצמך.
אז אורי כץ הוא תסריטאי ובמאי, חוץ מזה שהוא כתב את הספר הזה, והאיש שנתקע לו הפרצוף הזועף, זה הספר הראשון שלו, אבל בטח אני חושבת שלקח לו המון שנים לכתוב אותו, כי זה לא מרגיש כמו ספר ראשון, נכון?
זה מרגיש ש... בשל, לא רק, אומרים בשל, זה כבר נהיה מאוס, נכון? זה מין קלישאה כזאת, אבל יש פה המון סגנונות, וכל אחד מהם עשוי כמו שצריך. זאת אומרת, זה בן אדם שישב וכתב את זה כמו שצריך.
אז שלום לאורי, יצחק כץ.
היי.
כמה זמן זה לקח לכתוב את הספר הזה? כי אנחנו תוהים היצירה הגדולה הזאת.
לא מעט.
לא מעט. אל תהיה מסתורי. שנתיים, שלוש, עשר.
כעשור, כעשור.
עשור. אוקיי, זה מסביר את זה.
תסביר לנו קצת, מה עשית פה? מה... לנו ולמאזינים.
איך הכל התחיל? אותי מעניין שאני קוראת את הספר הזה, עניין אותי, איך זה התחיל? ממה זה התחיל?
כמו כל רעיון גרוע.
כן.
ואולי נכתוב ספר.
אבל מאיפה בא לך, קודם כל, המעשייה הזאת של הפרצוף הזועף?
כן, זה התחיל משם, זה ממש התחיל משם, זה התחיל באיזשהו ניסיון לבוא ולכתוב משהו כתרגיל כתיבה בסגנון הצ'כי של תחילת המאה הקודמת, צ'אפק והשק וגם קפקה. בניגוד לכתיבה הרוסית אולי יש בה קצת יותר הומור ואני בא מהומור, אז ניסיתי לעשות תרגיל כזה ולכתוב איזשהו נובלה.
כן.
וכתבתי אותה בווייטנאם.
בווייטנאם?
זה המקום שבו כותבים נובלות צ'כיות.
ברור. אבל רגע, אתה המצאת את המעשייה הזאת של הפרצוף הזועף בעצם?
כן.
כי אני עדיין לגמרי מאמינה שבעצם...
יש כזה.
יש כזה.
כן, אז יש כזה.
תקשיב, הדבר המדהים בספר הזה זה שכל הזמן בעצם יש נגיד כמה גרסאות של הסיפור הזה, שאני טוב צריך לקרוא כדי להבין, שאנשים שונים כותבים אותו, ועדיין כל פעם שמתחיל הסיפור, כולל הסיפור של המדע הבדיוני, כי יש שם את זה גם בסגנון של ז'אנר המדע הבדיוני, זה הכי קל להיכנס לתוך זה ולהיות בסיפור הזה ולהאמין לו. כאילו... זה די מדהים, כן. שאני עדיין מאמינה שזו נובלה שהייתה עבודה ואתה מצאת אותה.
לגמרי.
ומישהו שקרא את זה אפילו שאל אותי, רגע, אז באמת תורגם מצ'כית, הוא באמת מתרגם מצ'כית את ה...
אני חושב שאולי צריך להסביר למאזינים יותר מה קורה בספר.
אולי
להסביר פחות.
לא, אנחנו בעניין של...
אנחנו לא בקטע של להסביר.
לא בטוח שהבנו, אני לא בטוח שהבנתי, אבל אני בכל זאת אסביר. זה כאילו הטיקט שלי. מדובר פה על נובלה, האיש שנתקע לו הפרצוף הזועף, שכתב סופר בשם פאבל קלמצ'ק. והניסיונות של אחד, אורי יצחק כץ, לגלות את הקורות של הנובלה הזאת. זה מוביל אותו אל היסטוריה המשפחתית שלו, גם באירופה, גם בישראל, בירדן, והוא שומע כל מיני גרסאות של הסיפור הזה, ומגולל את הסיפור של משפחתו שלו, שגם כן קשורה איכשהו לסופר הזה, שהוא לא קיים,
הוא קיים, ברור שהוא קיים.
קיים כמובן.
צד קפקה, גם קפקה פה מככב.
קפקה מככב פה. זה כביכול, הסופר הזה כביכול השפיע על קפקה, ובזכותו נכתבו כל היצירות הגדולות של קפקה, ומקס ברוד היה תלמיד שלו, או חבר שלו. סמטוחה שלמה בין אמיתי לבדיוני, מה שגורם לך כל הזמן לפקפק במה קורה שם.
בין היתר כי המון דברים אמיתיים.
כל הסיפור של המשפחה.
ברובו אמיתי.
הבנתי.
ברובו אמיתי. באמת היה מקום כזה שקראו לו כפר עציון, הוא באמת נכבש. אתם יכולים לבדוק אותי, לאמת אותי.
לא, זה היה, אבל זה היה באמת שייך, קשור למשפחה שלך? היה לך שם?
כן, לגמרי. אבי הוא מיתומי כפר עציון. אני גדלתי על האתוס, מיתוס, פתוס. אבל... אוס בסוף. אבל באמת הרעיון היה לעשות פייק של, אני מאוד אוהב להשתעשע בלכתוב, גם רוב חיי המקצועיים, אני כותב להרבה תוכניות בידור וכל מיני דברים כאלה שעשו חיקויים, ושאתה כותב משהו שהוא לא שלך ולא בסגנון שלך, אתה פתאום מבין את הכותב יותר טוב. אם אתה עושה פייק קפקה או פייק חנוך לוין או פייק אגנון, אז פתאום אתה מבין את הטריקים, אתה כן. בעצם פותח את המכסה מנוע ורואה מה יש בפנים, לפעמים אתה מתאכזב, כי אתה אומר, אוקיי, סבבה, ולפעמים אתה נדהם זה קצת כמו לנגן שיר בעצמך, כל מי שניגן פתאום הוציא אקורדים של איזה שיר, פתאום הוא רואה את המהלך מאשר רק לשמוע אותו.
באמת כאילו יש תחושה לפעמים, במיוחד כשמסתכלים על תוכן עניינים, שזה אוסף של תרגילי כתיבה על דבר, על דבר אחד. אבל זה לא תרגילי כתיבה, אתה גם מתאר שזה היה, התחיל מתרגיל כתיבה. זה לא תרגילי כתיבה, זה דברים מאוד מגובשים בסופו של דבר.
כן, כן. תראה, אני, כפי שרמזתם, אינני ילד, סביבה זרקה בסקני, ובבואי לכתוב רומן, אמרתי שאני רוצה לכתוב משהו משמעותי, אחרת יש לי פלטפורמות שאני עובד בהן כתסריטאי במאי, שהן נגישות ופופולריות, והיום אתם יודעים, הטלוויזיה היא בתור הזהב שלה, אבל כשאני בא לכתוב ספר, אני ניגש באמת בחיל ורעדה, ורוצה לעשות יצירה משמעותית. האם הצלחתי, ימים יגידו, אבל הרעיון באמת היה לעשות משהו חדש, אם אתם מכירים למשל את הפרויקט של קוטי מן טרויו, שהוא לוקח ועושה משאפ מדברים קיימים, מאוד מצחן בעיניי הקונספט הזה.
אז עשית משאפ לסגנונות ספרותיים?
עשיתי משאפ לסגנונות וניסיתי לקפור ביניהם, אנשים שואלים את עצמם בדרך כלל, לאנשים ששואלים אותי, מתייעצים איתי על כתיבה או בכלל, תמיד השאלות זה מה לכתוב או איך לכתוב וזה, ותמיד השאלות הפחות מעניינות. אותי לפחות. השאלות היותר מעניינות זה למה לכתוב.
אתה גם מתעסק בזה פה בספר.
לגמרי.
מה כבר אפשר לכתוב שלא נכתב, ומה בעצם התפקיד של הכותב? אולי האורך יותר חשוב ממנו, למשל? קפקא אולי פחות חשוב ממקס ברוד, אתה כותב? זאת אומרת, זה כתוב כאן כאיזה דיאלוג. ואני מעניין אותי היחסים שלך בהקשר הזה עם האורך שלך. של הספר הזה, עודד וולקשטיין.
העורך של עודד וולקשטיין, איש מקסים, ידען גדול, והיה דיאלוג מאוד פורה. מה שכן, אבל עודד נכנס כשהספר היה גמור, אז הזמן ערך את הספר הזה, ומאחר והיה בו דמות עורך, שכבר ניהלתי את כל השיחות,
אז זהו, יש פה את השיחות.
הוא לא יכל לעשות שום דבר.
אז זהו, צריך להגיד שיש קטעים בספר שלכאורה כתובים מעט העורך, זה לא עודד וולקשטיין, זה אתה.
כן, כן, לגמרי. הכנסתי לו מילים לפה, והוא לא יכול להגיד שום דבר.
שזה נדיר, כי לוולקשטיין תמיד יש משהו להגיד.
לגמרי, לגמרי. אז גם אם הוא אמר, היה למשל, יש איזשהו, היה משפט שאמר שלמדתי צ'כית בשביל ביום מן הימים לקרוא את קפקא בשפת המקור. ואז עודד אומר לי, אבל אתה יודע שקפקא כתב בגרמנית. אז הוספתי משפט, העורך העיר לי שקפקא כתב בגרמנית באיחור אופנתי. אז לא היה לו באמת שום, אבל עדיין היה תהליך מרהיב, העבודה איתו, והיה כיף גדול.
אבל אני חוזרת למחשבה הראשונה של, ואולי גם זה קשור לזה שלקח לך 10 שנים לכתוב את זה, או שכתבת את זה במהלך 10 שנים, התחושה הזאת שהכל כבר נכתב, זאת אומרת, ספרות הגדולה כבר נכתבה,
כן.
אנחנו רק נותר לנו לערוך.
כן, כן, לגמרי. אני גם חושב שאני אומר את זה שם, או אלה הם כן מחקתי את זה. יש את כל ה... את כל ה... זה יהיה מטופש לבוא ולהגיד, בוא נמציא ירוק.
כן.
יש ירוק. יש מלא גוונים של ירוק. למה צריך עוד אחד? צריך ירוק שיש לו... הוא יש לו קרוס דיסציפלינה, או יש לו איזה אולי ערך חברתי, ערך... וזה הניסיון שלי פה, לעשות ספר שמתכתב עם הרבה ז'אנרים, והרבה סגנונות, והרבה מדיות.
וגם אתה מתעסק הרבה באיך בכלל לכתוב, זאת אומרת, חלק ניכר מהספר זה מה אני עושה עם הסיפור, אתה מבקש את, יש שם לכאורה פוסט בבלוג שבו אתה מבקש...
הוא לא לכאורה, באמת פרסמתי אותו.
באמת פרסמתי, בבלוג שלך.
שני שנים, אפשר אפילו למצוא אותו ברשת היום, בו
אני... ויש שם גם תגובת גולשים, התגובת גולשים היא לא אמיתית.
לא, לא.
יופי, אני רק מנסה למצוא איזה...
אתה חייב לדעת.
צריך איזה קרקע יציבה לעמוד עליה, אני מרגיש שהברכיים כושלות. אבל, ויש לך למשל גם קטע שבו אתה כולל הנחיות לכתיבת סיפור קולקטיבי לזכר פרנץ קפקא. זאת אומרת, אתה מאוד עסוק בדבר הזה של מה כותבים ואיך כותבים.
אבל זה אמיתי.
זה גם אמיתי.
זה לא.
לעזאזל.
איך זה? אחרי, לנוכח כל השאלות האלה של איך כותבים ובשביל מה לכתוב, הנה כתבת ויצא ספר והוא בחוץ, בחנויות.
הסיכום של התשובה של 400 עמודים, למה לכתוב?
לא, לא למה לכתוב. איך זה מרגיש? כי אתה יכול, זו תשובה טובה במקרה שלך, לא של הרבה אנשים אחרים, אבל איך זה מרגיש שהספר שלך, זהו, יש ספר, הוא כרוך, הוא בחנויות, אנשים קוראים אותו. איזה מין תחושה הזאת?
זה מאוד מאוד מוזר. אני ידעתי שאני אכתוב ספרים בערך בגיל 5, קצת אחרי שלמדתי לכתוב, הרבה לפני שהתחלתי לקרוא ספרים. לא יודע למה, אבל הייתה לי את התחושה שזה יקרה. ופתאום שזה קרה, באיזשהו שלב כבר האמנתי שזה לא יקרה, במהלך 10 שנים אתה מאבד תחושה של האם הדבר שאני עושה הוא טוב, הוא ראוי, הוא יעיל, ולא בסטנדרט של פופולריות או האם השוק יקבל, האם בעיני עצמי, כפי שאמרתי, אני באמת רציתי לכתוב יצירה משמעותית, כן. מאסטרפיס במעלה. אני לא יודע אם הצלחתי, ימים, הרבה ימים יגידו.
כן.
מן הסתם לא יגידו לי.
שמע, אז בוא נעשה, בוא נדבר על זה רגע, כי אנחנו דיברנו על פני השטח של הספר הזה ועל העיסוק בכתיבה וכולי וכולי, אבל יש גם עוד רבדים, ואני הרגשתי שהסיפור הזה מנסה גם לתאר איזה מהלך היסטורי וגם תנועות של הגירה ותנועה ממקום למקום, ובדרכו המאוד מסחררת ותנועתית כשלעצמה, הוא כן מנסה לספר איזה סיפור עלינו ועל הגירה ועל לכבוש את המקום הזה ועל לסבול במקום אחר. אפשר אפילו להגיד שניסית לכתוב איזה סיפור ישראלי, סליחה על הרדוקציה.
כן, עודד טוען שזה רומן ביידיש שלא כתוב ביידיש.
כן, יש בו משהו יידישאי, זה נכון.
כן, יש בו זה, אני חושב שזה רומן אנטי בן גוריוני, בלי להגיד שום דבר על בן גוריון. ובגדול רציתי לכתוב ספר שמתחיל איפה, שמסתיים איפה שאמריקה של קפקא מתחיל. אפשר להסתכל על זה.
אתה מאוד
שפטן. זה הסוף של הספר. הם אומרים, הם נמצאים על ספינה ומישהו צועק אמריקה והם מסתובבים ורואים
את ה... למה אתה מספר את הסוף?
סליחה.
מה עובר עליך? אל אלוהים.
זה לא ספוילר.
אוקיי.
כן, לא, זה לא ספוילר, אלא אם כן אתה חושב שסופים של ספרים הם ספוילר.
נכון, שזה הרבה אנשים חושבים. כן, אני רוצה, בזמן הזה שלקח לך לכתוב את הספר, לא רק לכתוב את הספר, לחיות את חייך, למרות שידעת מגיל 5 שתכתוב ספר, בעצם התעסקת בכתיבה מסוג אחר, בכל מקרה. כתיבה קומית לטלוויזיה.
נכון, כותב שטויות לטלוויזיה, זה הטייטל.
אז זה מאוד מאוד מעניין הדבר הזה, כי המון אנשים בעולם הספרות הישראלי, וגם בעולמים, מדברים כל הזמן על המעבר לטלוויזיה, שספרות מתה וכל הדבר הזה, וכולם רוצים להיות בטלוויזיה, ובטלוויזיה יש כסף ויש קהל וכל הדבר הזה, ואתה עושה...
הוא בצדק.
נכון? אבל אתה עושה את המהלך ההפוך, ובא לספרות. מדוע?
כן, כן. הוא לא נבע ממצוקה, אתם תתפלו, אבל הוא לא נבע ממצוקה כלכלית.
לא אמרת, אני חייב כסף, בוא נכתוב ספרים.
אני חייב כסף, מה אני אעשה? 10 שנים, אני אכתוב ספר. אבל לא, אבל דיברתם על הומור, למשל, בספרות, ובאמת, אותי תמיד מרתיח שאני קורא מאחורה של ספר, ואומרים, מצחיק הדמעות. ספרים הם לא מצחיקים הדמעות.
נכון.
אף אחד לא צוחק הדמעות מספרים. יש 2 ספרים שהצחיקו אותי עד... דמעות, וזה מדריך לטרמפיסט בגלקסיה שהתחיל בכלל בתור תסכית רדיו, ומלכוד 22 שהוא באמת ספר מצחיק, אבל גם
עצוב.
כן.
כן. ואגב, החייל האמיץ ומלכוד 22 מאוד נוכחים פה בספר שלי, הם הומור זה חלק, זה כתיבת הדרמה הכי מסובכת שיש בעצם.
כן? הומור זה הכי מסובך בעיניך?
כל מי שכותב הומור יכול לכתוב דרמה, להפך לא.
אוקיי. מעניין.
כנראה שקבוצה הזאת היא מכילה את השאר, אז כן. נראה יותר...
למה הומור זה הכי... למה זה מסובך לעשות הומור?
כי אין תבנית. הומור עובד על הפתעה. וברגע שאתה רוצה לשיע, אתה צריך לשבור את הבניות. ולא יודע, זה משהו שיש לי חבר שפעם לימד כתיבה קומית ופתח את השיעורים שלו אי אפשר ללמוד איך לכתוב קומדיה, אבל אפשר ללמד את זה, אז בואו נתחיל. וזה נורא מדויק, כאילו באמת אי אפשר ללמוד את זה, אפשר קצת להשתכלל שיטות, אבל אם אין לך את, אין לך את זה, זה לא...
כן.
זה לא איזה, למשל, כן.
אוקיי, אז אנחנו בדבר המצחיק הזה נסיים. דיברנו על האיש שנתקע לו הפרצוף הזועף של אורי יצחק כץ.
אני חושב שצריך, תקחו אותו, תעלעלו בו, אי אפשר להבין מהשיחה הזאת מה נעשה בתוך הספר הזה. זה משהו שצריך להסתכל עליו, לקרוא בו.
תופעה מיוחדת.
זה משהו אחר, כדאי מאוד לקרוא.
אורי יצחק כץ, תודה רבה לך.
תודה לכם.
להתראות. ביום ראשון ציינו, מי שציין, את מותו של עיסק באבל. באבל שנולד בשנת 1894 באודסה. הוא היה סופר, עיתונאי, מחזאי, מתרגם, יהודי רוסי, מגדולי אומני הסיפור הקצר בספרות המודרנית. אחרי שסטלין התחיל להשליט את התרבות הסובייטית ועלה הריאליזם הסוציאליסטי, באבל פרש קצת מהחיים הציבוריים. אבל הוא לא הצליח להתנתק מזה שהוא נעצר על ידי ה-NKVD ב-15 במאי 1939 והודה תחת עינויים שהוא טרוריסט, טרוצקיסט ומרגל זר. הוא הוצא להורג בעירייה ב-27 בינואר 1940. הרצח שלו הוכרז כאסון לספרות העולמית. מכיוון שהוא כתב סיפורים קצרים באמת גאוניים, אז חשבנו שפשוט נקרא אחד, כי הם קצרים, שזה היה הכי יפה, כי זה, הוא היה באמת גאון. אז במקום לדבר עליו, שהוא ידבר, זה מתוך חיל הפרשים ועוד סיפורים, תרגום מרוסית של נילי מירסקי, הגאונה בפני עצמה, זה יצא בספרי החדשה. לסיפור קוראים האווז הראשון שלי. יובל, בבקשה.
ככה זה הולך. סביצקי, מפקד הדיוויזיה השישית, קם בראותו אותי, ואני השתעתי ליפי גופו הכביר. הוא קם, ובארגמן מכנסי הרכיבה שלו, בחובעו האדום כעין הפטל, השמות לצד ראשו, ובאותות ההצטיינות של חזה הוא חצה את הבקתה לשניים, כדגל החוצה את הרקיע. ריח בוסם עלה ממנו, וקרירות מתקתקה של סבון. רגליו הארוכות דמו לנערות שנכפתו עד כתפיהן במקפיים נוצצים. הוא חייך אליי, היכר פרגול על השולחן ומשך אליו את כתב הפקודה שראש המטה הכתיבו זה עתה. הכתב נועד לאיוון צ'סנוקוב וציווה עליו לצאת בראש גדודו לעבר צ'וגונוב דובריוודקה, להסתער על האויב ולהשמידו. ואת האחריות לביצוע זו, ההשמדה, כתב מפקד הדיוויזיה, מחתים את הדף כולו, הרי נמתי לצ'סנוקוב זה עצמו שיערוב לו בחייו ואכן גם מחסל אותו על המקום. ובכך, חבר צ'סנוקוב, כיוון שהיית איתי בחזית לא חודש ולא חודשיים, הרי לא תוכל לפקפק. מפקד הדיוויזיה השישית הוסיף לפקודה את חתימתו המסתלסלת, השליחה לעבר הרצים והסב אליי את עיניו האפורות שהליצות מפזזת בהן. הושטתי לו מסמך המספח אותי אל מטה הדיוויזיה. לרשום בפקודת היום, אמר מפקד הדיוויזיה. לרשום בפקודת היום ולספק לו את כל הצרכים חוץ מההוא, הקדמי. קרוא וכתוב, אתה יודע? יודע, עניתי, מלא קנאה באלומים אלה של פרחים ופלדה. אני מוסמך למשפטים, מטעם אוניברסיטת פטרבורג. מילדי השמנת אתה הצטעק, ופרץ בצחוק. ועוד עם משקפיים על אף, איזה גועל נפש. שולחים אתכם הנה בלי לשאול אותנו, וכאן שוחטים בגלל משקפיים. תחיה איתנו איזה זמן, מה? איך יהיה, עניתי, והלכתי אל הכפר עם הממונה על הדיור לחפש מקום לינה. הממונה על הדיור נסע על כתפיו את הארגז הקטן שלי, הרחוב הכפרי הסתרע לפנינו עגול וצהוב כדלת, השמש הגובעת ברקיע נפחה אט אט את נשמתה הברודה. קרבנו אל בקתה מאותרת פיתוחים סגוניים, הממונה על הדיור נעצר פתאום ואמר בחיוך, כמכיר באשמתו, צרות צרורות יש לנו פה עם המושקפים, אין מה לעשות, אחד שיש לו כל המעלות, את הנשמה יוציאו לו כאן. אבל תלך ותשחית איזה גברת, ודווקא את הכי נקייה, ומיד תתחבב על הלוחמים. הוא חכך מעט בדעתו, ארגזית טעון לו על כתפיו, ניגש ונעמד קרוב מאוד אליי, ומיד קפץ לאחוריו בייאוש ועץ אל החצר הראשונה. הקוזקים ישבו שם על הרמה של שחת והיו מגלחים זה את זה. הנה לוחמים, אמר הממונה על הדיור, והעמיד את ארגזי על הארץ. בפקודת החבר סביצקי אתם חייבים לקבל אליכם את האיש הזה בלי שום בלבולי מוח. כי הוא כבר סבל הרבה סבלות בשביל המדע, האיש הזה. הממונה על הדיור הסמיק, והלך לו בלי להפוך את פניו. קרבתי את ידי אל מצחיית כובעי והצדעתי לקוזקים. בחור צעיר, בעל שיער פשטה חלק, משתלשל, וקלסטר ריאזיאני יפהפה. ניגש אל הארגז שלי והשליחו אל מחוץ לשער. אחר כך הפנה אליי את אחוריו, ובזריזות מפליאה החל מפליט קולות מגוונים. סוללה מספר 0-0, קרא אליו קוזק קשיש קצת יותר ופרץ בצחוק. אש! בצרורות! הבחור מצא אדום את אומנותו הפשוטה והסתלק. אני זחלתי על הקרקע והתחלתי לאסוף את כתבי היד ואת בולי הסחבות המחוררים שלי שנשמטו מן הארגז. אספתי וסחבתי אותם אל ירכתי החצר. ליד הבקתה, על גבי לבנים קטנות, עמד סיר ענקי שבשר חזיר מתבשל בו. אשן התאמר מעל הסיר כאשן המתאמר לו במרחקים מעל בית מולדת שבכפר. ולמראהו נתערבב בי הרעב עם בדידות שאין לשיעור. כיסיתי בשחת את הארגז השבור, שמתי אותו למרשותיי ונשכבתי על הקרקע, לקרוא בפרוודה את נאומו של לנין בקונגרס השני של הקומינטרן. אור השמש נפל עליי מעבר לתלוליות המשוננות. הקוזקים דרכו על רגליי, הבחור ההוא התעלל בי בלי הפוגות, השורות האהובות הלכו אליי בדרך של קוצים ונבצר מהן להגיע. אז הנחתי מידי את העיתון וניגשתי אל בעלת הבית שטבתה חוטים על מדרגות הפתח. בעלת הבית, אמרתי לה, תני לי משהו לזלול. הישישה תלתה בי את הלובן השפוך של עיניה העברות למחצה וחזרה והשפילה את מבטה. חבר, אמרה לי אחרי שתיקה קצרה, בגלל כל זה אני רוצה לתלות את עצמי. את והאימא שלך והם האלוהים, רטנתי במורת רוח ונעצתי אגרוף בחזה הישישה. רק הפטפוטים שלך עוד חסרים לי. הפכתי פניים ממנה וראיתי חרב מתגוללת בקרבת מקום. אבז חמור סבר שוטט לו בחצר וצחצח בשעננות את נוצותיו. השגתי אותו וכופפתי וארצה. ראש האבז התרסק תחת מגפי. התרסק ונשפח. צברו הלבון היה משותח בתוך הסחי, והכנפיים פרקסו מעל האוף הארוג. את והאימא שלך והם האלוהים, אמרתי, והחרב שבידי מחטטת באבז. תגני לי אותו, בעלת הבית. הישישה, רושפת בעברונה ובמשקפיה, הרימה את האוף, עטפה אותו בסנרה ונגררה עמו למטבח. חבר, אמרה לי אחרי שתיקה קצרה, אני רוצה לתלות את עצמי, וסגרה אחריה את הדלת. ובחצר כבר ישבו הקוזקים מסביב לסיר, בלי נועה ישבו, זקופים ככהנים מימי קדם, ולא הביטו אל האבז. מתאים לנו הבחור, אמר עליי אחד מהם, קרץ בעינו ושאב לו מלוא הקף מחמיצת הקרוב. הקוזקים אכלו את ארוחת הערב מתוך הידור מאופק של מוז'יקים הנוהגים כבוד זה בזה, ואני שפשפתי את החרב בחול, יצאתי אל מחוץ לשער, ושבתי ונכנסתי בלב כבד. הירח היה תלוי מעל החצר כעגיל של פח. אחי, אמר לי סורובקוב, הקשיש בקוזקים, שב תאכל איתנו, עד שהאבז שלך מתבשל. הוא הוציא ממגפו כף נוספת והושיטה לי. לגמנו מחמיצת הקרוב מעשה ידיהם ואכלנו את בשר החזיר. ומה כותבים בעיתון? שאל הבחור בעל שר הפשטה ופינלי מקום. לנין כותב פה, אמרתי, ופרסתי את גיליון הפרוודה. לנין כותב שיש אצלנו מחסור בכל. ובכל רם, כחרש עליז ניצחון, קראתי לפני הקוזקים את נאומו של לנין. הערב עטף אותי בלחלוכית המרעננת של סדיני דמדומיו. הערב הניח כפיים אימהיות על מצחי אלוהת. קראתי וצהלתי ובצהלה עקבתי אחרי הקלטון התמיר של הקו הישר הלניני. האמת מדגדגת כל נחיר, אמר סורובקוב כשסיימתי את הקריאה, אבל איך מוצאים אותה בגל ההשפע? והנה הוא מנקר במיד כתרנגולת בגרגר. כך אמר הלנין סורובקוב, מפקד המחלקה של אסקדרון המטה, ואחר כך שכבנו לישון במתבן. שישה היינו שם והתחממנו זה בחומו של זה. רגלינו סבוכות ואחוזות אלה באלה מתחת לגג המחורר שהכוכבים מנטפים בעדו. חלמתי חלומות ונשים נראו לי בחלום, ורק ליבי המגועל ברצח היה חורק ושוטט.
יפה מאוד.
סיפור נפלא מתוך חיל הפרשים ועוד סיפורים של איסק בבל.
זה זמננו לסיים ליום ולשבוע הזה. נזכיר לכם כמובן את חנויות האפליקציות, שם אפשר להוריד את האפליקציה שלנו. תודה רבה לחן עוז ועומר מנחם שליט. אחרינו, המעבדה עם גיל מרקוביץ', להתראות.